אנחנו עוסקים בפרשת הכיור ובמצווה של נטילת ידיים שחרית, שאם הספקתם לראות, יש לה התייחסות מאוד מאוד מיוחדת אצל חכמים, ובמהלך כל הדורות התייחסו אליה בחומרה מאוד גדולה, לא ברור למה, וננסה להבין למה, עד כדי כך שיש אנשים, אולי אפילו גם פה, שיש להם נטילת ידיים ממש ליד המיטה, כדי שמיד כשהם יכולים ליטול את הידיים. אני זוכר שזה היה אחד האתגרים הגדולים שלנו בצבא. אתה נמצא בכל מיני מקומות, וקר לך, וחם לך, וזה, ועכשיו אתה עייף, ופתאום לדאוג לנטילת ידיים הזאת, ובאיזשהו שלב אנשים התחילו להקל ראש בדבר הזה, אבל היה כמה חבר'ה שדאגו תמיד לבקבוק ליד המיטה, כדי באמת לקיים את הדבר החשוב הזה, וצריך להבין למה, מה החשיבות שלו, מאיפה זה מגיע, וכמה טעמים שבגלל זה תקנו חכמים את מצוות נטילת ידיים של שחרית. ננסה לראות כמה הבדלים בין הטעמים האלה, ובסוף בימינו איזה סיפור על הגרף פוטוצקי שמדבר קצת על הרוח הרעה הזאת. אז קודם כל אומר הרש"ר הירש, למה דווקא את הידיים ואת הרגליים צריך לרחוץ? הוא אומר פה משהו מאוד מעניין. אומר במקור השני, הגוף של הכהנים כולו היה קדוש. ואיך הוא התקדש? על ידי הבגדים. הבגדים קידשו אותם. זה לא רק היה בגדים שירו אותך ואתה מכובד ואתה מתלבש יפה כשאתה עובד בבית המקדש, אלא היה איזושהי קדושה שחלה עם נתינת הבגדים. והרי כולנו יודעים שלאחר שנגנז שמן המשחה וכבר אי אפשר היה למשוך את הכהן הגדול, אז מה שקידש את הכהן גדול מה היה? הבגדים שלו. ברגע שהוא לבש את הבגדים של הכהן גדול, הוא התעלה למדרגת כהן גדול על כל ה... צדדים ההלכתיים והנפקמינות ההלכתיות והקדושה המיוחדת שיש לכהן גדול. למשל, שהוא נוטל בראש, שהוא יכול לבחור איזה קורבן הוא מקריב, שהוא עובד ביום הכיפורים וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הבגדים הם לא רק ביטוי כלפי החיצוניות, אלא מוסיפים קדושה באדם ובכהן הלובש אותם. והרי לנו שבכל הגוף היה בגדים שמקיפים. ואפילו אם תגידו לי שבראש לא היה להם מסכת קורונה, אבל בסוף מה היה לכל כהן? היה לו איזשהו מגבעת. או לכהן הגדול היה מצנפת, כן? שזה היה משהו שבעצם ביטא גם כן כיסוי לראש. כמו שלכולנו יש כיסוי על הראש שהוא מבטא את כל הראש שלנו. אז כל האיברים היה להם משהו שמכסה, היה כותונת עד הרצפה, היה הבגדים שכיסו את החלקים העליונים יותר, אבל הידיים והרגליים לא היה להם כיסוי. למה? כי הם היו, שאלה טובה למה, אבל הדבר...
היה בטר עדיין ובטר רגליים.
היה יכול לבוא עם, נכון, ככה. ומהדבר הזה אגב לומדים, מהדבר הזה לומדים שכהנים, שהם עולים לדוכן, הרי הרבה מהדינים שנלמדים לכהונה, נלמדים מעבודת בית המקדש. למשל, כהן חייב לעמוד כשהוא מברך, לא יכול לשבת, וכהן צריך לעלות ולברך כשהוא בלי נעליים. עם גרביים אפשר, אבל בלי נעליים, כנגד עבודת בית המקדש שהייתה בלי נעליים. פעם אחת, תראו מה זה ללמוד מתלמידי חכמים. אז הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב זצ"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הוא היה כהן, כהנים, כן? ספר לכם, כולם מכירים פה את הבדיחה על ההוא שרצה להיות כהן, זה אתם מכירים. אבל יש המשך, אתם מכירים גם את ההמשך של ה... ההמשך של הבדיחה. הבדיחה אומרת, הרי שאחד רצה להיות כהן והסכים לשלם הרבה כסף, שאלו אותו למה, הוא אמר, אבא שלי היה, סבא שלי היה כהן, ותה, בסדר. אז אותו אחד, שלא אבא שלו וסבא שלו היה, אז הוא בא לרב הרבה כסף. הרב אומר לו, שמע, אני לא יכול לעשות אותך כהן. אמר, אין בעיה הרב, אתה לא עושה אותי כהן, אתה יודע מה אני אעשה? מה, כשלא נותנים לך מה אתה עושה? אמר, אני אלך למקום אחר, יבוא שם שבת, לא צריך רפורמים. אני גר בגבעת שמואל, נלך לסדרות, נחזק שם את התושבים, יבואו, יראו שם יהודי שהוא לא אומר, אז יגידו, הגיע מישהו לחזק אותו, נעלה אותו לתורה, שואל אותו, מה אתה? כהן, יעלה כהן, ככה יקבל כהונה. טוב, הוא מגיע שם לבית כנסת, הגבאי עובר בחזרת השעה, וזה אומר, נו כבודו, יעלה לתורה, כן, אני כהן, שמע, אם אתה כהן, אתה יכול בבקשה לצאת החוצה על הזה, אם יש לנו פה בר מצווה, אנחנו צריכים להוסיף עליות, כן? אז תצא החוצה שנוכל להוסיף עליות, זה ההמשך של ה... זה בכל אופן, אז הרץ יהודה קוק, הביאו לו פעם אחת אחד התלמידים ראה, הם בירחו באיזה מקום, והוא ראה שאין לו את השטיח, נכון? שאין את השטיח לעמוד עליו, אז רץ איזה תלמיד, ואתם יודעים, יש אנשים שהם רצים בבית כנסת, הם כאילו עושים את זה בשביל, אבל כולם יודעים שהם רצים, זה גם וזה, והדלתות נפתחות ונתרקות, והוא רץ ככה עם השטיח, ואז שם לו את השטיח. אז הרב רצה לכבד אותו. מצד שני, הוא לא רצה שיחשבו שכהן שלא עומד על שטיח לא יכול לברך. כי אפשר לברך, כן. אז מה הוא עשה? עמד רגל אחת כאן ורגל אחת כאן. ככה. גם כיבד אותו וגם לימד ההלכה. זה חוכמה של... אבל הכהנים, האיברים היחידים שלהם, צריך להבין למה. כן, אולי כי זה האיברים שבהם הם השתמשו לגבי הרגליים, אולי כדי שהם יהיו עירניים. והם, כן.
ביום כיפור, כן.
כן, ביום כיפורים אנחנו יודעים.
גם
הכל הידע. כן, אני חושב גם שלא יהיה הפסק בעבודה, שלא יהיה שום דבר שיפסיק בין הידיים לבין הקורבנות, שלא תהיה שום חציצה, שלא תהיה חציצה. לכן הידיים והרגליים היו פנויות. כן, נכון, זה מה שאנחנו אומרים, הם היו יחפים, ולכן היה צריך משהו שיקדש. אז מה קידש? הבגדים קידשו את כל הגוף, ומה שנשאר לקדש את הידיים ורגליים, לכן כתוב ורחצו ידיהם ורגליהם. כלומר, הפעולה לא הייתה רק פעולה של ניקיון, אלא הייתה פעולה של אשר קידשנו במצוותיו, והם היו מתקדשים על הדבר הזה, ככה רשע ריש מסביר במקום השני.
אבל זה רק לכהנים.
נכון, אבל אנחנו יכולים ללמוד, אנחנו יכולים, כמו שאמרתי בפתיחה, כל דבר שאנחנו לומדים בבית המקדש, אנחנו לא נשארים איתו שם, אלא אנחנו לוקחים ממנו איזשהו רמז אלינו. ואם נלמד מהכיור משהו שנכון שהוא רלוונטי לכהנים, אבל הוא מלמד אותנו גם משהו אלינו. ורבי עקיבא, במסירות נפש שאין כדוגמתה, רבי עקיבא לימד תורה ברבים בתקופת הרומאים, תקופת חורבן הבית השני. רבי עקיבא ראה את הבית בבניינו, דיברנו על זה, וראה אותו בחורבנו, לכן באו הוא דווקא אליו, הרבנים שלו, דיברנו על זה בעריכות. וכשרבי עקיבא נחלה בבית הסוהר, כמה ימים לפני שהוא כבר, הוא עלה על המוקד בשמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אז כשהוא נחלה שם, אז הוא פגש יהודי אחר. והיהודי האחר הזה שהוא פגש שם, קראו לו פפוס. והפפוס הזה שהוא רואה אותו ופוגש אותו שם, אז לפני כן, לפני שהם נפגשו, רבי עקיבא הקיל קהילות ברבים ולימד תורה. בא אליו פפוס ואמר לו, תגיד איך אתה מלמד תורה ברבים? תראו איזה, מה זה להקיל קהילות, זה דבר פלא פלאים, זה כל כך חשוב, זה מעלה כל כך גדולה מה שקורה פה. אמר לו רבי עקיבא, עם ישראל יכול בלי תורה? משל למה הדבר דומה? כן, מה הדבר? לדייג. נכון, כולם מכירים שבא ואומר לדגים, או שתצאו מהמים, או שנזרוק רשתות לתפוס אתכם. אז בכי הדגים יעלו על דעתם לצאת מהמים? ככה יהודי. כן, מה, אנחנו, יהודי לומד תורה. אגב, אם אנחנו נכנסים ובלי להיכנס לפוליטיקה, אז הרי עכשיו יש מחלוקת גדולה על תורתו, אומנותו וכל הדברים האלה, בסדר? תפיסת העולם שמדברת על זה שהתורה ולא מתגייסים לו, הרבה יונקת מסיפורים כאלה. יש לנו מה לומר עליהם ולהגיב, ולא נכנס לזה עכשיו. כן, רבי עקיבא, אני מזכיר לכולכם, שמה הוא היה? רבי עקיבא הזה. שמסר את הנפש שלו על לימוד התורה ונתפס על הדבר הזה, וכשהוא נכנס שם לבית הסוהר הוא פוגש את אותו פפוס ואומר לו, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים, על מיסים, על גנבות, על כל מיני דברים כאלה. לא משנה, מי שצריך להתפס יתפס, מי שצריך ללכת מהעולם לצערנו הרב ילך מהעולם. השאלה על מה אתה נתפס ועל מה אתה הולך בעולם ועל מה אתה מוסר את הנפש. אבל רבי עקיבא הזה, מוריי ורבותיי, הוא היה נושא כליו של בר קוזיבה. הרמב״ם בהלכות מלכים במלחמותיהם בסוף, כשהוא מנסה ללמוד מי זה מלך המשיח, ואולי בלי נדבר על זה פעם באיזו הזדמנות פה שיעור על הנושא הזה, הוא אומר שרבי עקיבא קרא לבר כוכבה מלך משיח, ומזה הוא לומד שהמשיח לא יהיה איזה מלאך שירד מן השמיים, אלא בשר ודם, פשוט עם עוצמות רוחניות ועוצמות פיזיות של גיבור, שהוא יצליח להוביל את עם ישראל ולסחוף אותו אחריו. לכן רבי עקיבא חשב שבר כוכבא הוא מלך המשיח. אז רבי עקיבא ידע גם להילחם.
אבל הוא טעה.
הוא טעה, בסדר. אבל מזה שהיה לו אבא אמינה, לא, אבל אתה יודע מה, הוא הבין מה ההגדרה, והוא ראה בסוף שהוא מת, אז הוא הבין שזה לא הוא. אבל מזה שהוא חשב שזה הוא, אתה יכול ללמוד מהם ההגדרות העקרוניות שצריכות להיות אצל מלך המשיח.
לפי דעת רבי עקיבא.
שהרמב״ם, שהוא שולחן הערוך לעתיד שלנו, פוסק אותה להלכה בסוף הלכות מלכים ולחומות. בסדר. אז אם אנחנו הולכים על פי הרמב״ם בהלכות בית המקדש, בהלכות בית הבחירה, בהלכות בגדי כהונה, בלכות בביאת המזבח ואיסורי מזבח וכל הדברים האלה, גם בעניין הזה כנראה שהולכים על פי הרמב״ם, לפחות ככה הוא אומר. אבל בוא נחזור אלינו רגע. אותו רבי עקיבא נתפס, וכשהוא נמצא שם בבית הסוהר מביאים לו מים, היה לו תלמיד אחד שקראו לו רבי שמעון הגרסי, משרתו, והוא נכנס שם, רבי יהושע הגרסי, סליחה, והוא נכנס שם ומביא לו מים, פעם אחת השומר הרומאי, רואה אותו, נכנס עם קנקן גדול של מים, הוא אומר לו, בטח אתם עושים פה חפירה מתחת לאדמה, רוצים לברוח, לכן אתם צריכים הרבה מים, שופך לו הרבה מהמים. מגיע לפני רבי עקיבא, לא רבי עקיבא, למה הבאת לי קצת? אני חי על המים האלה. הוא מספר לו את הסיפור, ואז אומר לו, טוב, תביא ניטול ידיים. אומר לו, מה, רבי? מה ניטול ידיים? תשתה את זה. עכשיו זה אומר לו, טוב לי שעמות מות עצמי מי שעבור על דברי חבריי, כמה במסירות נפש, לא עד כדי מיטה, כי ודאי שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אבל הוא רצה ללמד אותנו כמה מצוות חכמים וחשובות, בהקשר הזה של נטילת ידיים. עכשיו, יש כמה נטילות ידיים. יש נטילת ידיים אחרי שירותים, יש נטילת ידיים שלפני סעודה, כל אחד יש לה את הגדרים שלה, אנחנו מדברים פה על נטילת ידיים של שחרית. והגמרא במסכת שבת אומרת דברים מבהילים על הדבר הזה, ואומרת ככה, במקור חמישי, כן, וואי, 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 איזה פחד. אומרת הגמרא בשבת קופחת, במקור מספר 5, הוא היה אומר, יד לעין תקצץ, אוי אוי אוי, יד לחותם תקצץ, יד לפה תקצץ, יד לא זה, מה הפשט של הדברים האלה? אומר לנו רשי, ותמיד שאני אומר רשי, כמו שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, דיברנו על עין רעה. בסדר? אז אמרנו, טוב, עין רעה, בבן איש חי בטוח יהיה עין רעה, ובזה יהיה בטוח, אבל ברשי, רשי הביא שעין רעה שולטת במקום שיש מניין, כלומר, רשי הוא פרשן של פשט, של רציונליות, ובכל זאת, ומה רשי אומר פה, למה יד תקצץ? אומר ככה רשי פה במקום חמישי, יד שנוגעת בשחרית קודם שנוטלת את ידיה, קודם שהוא עשה נטילת ידיים, תקצץ למה? שרוח רעה שורה על היד ומסמתו. יש איזה משהו שנקרא רוח רעה, ונרחיב קצת לבאר את הדבר הזה, והיא נמצאת על הידיים, וכשאדם נוגע לפני שהוא נוטל ידיים בעיניים שלו, זה פוגע לו בראייה, פוגע לו בחושים, כל מיני דברים כאלה, אולי מבחינה פיזית, אולי מבחינה רוחנית. ולכן הגמרא רוצה לבטא את זה, והיא אומרת, אל תיגע בשום דבר לפני שאתה נוטל ידיים. אבל מה זה הרוח הרעה הזאת? אומר הבית יוסף, רבי יוסף קארו, שכבר לא אחת הזכרנו, שמצד אחד הוא היה הפוסק הגדול, הוא בא לבית יוסף, בא לשולחן ערוך, שבדרך כלל הוא לא פוסק שם על פי קבלה ועל פי ענייני נסתרות, למרות שהוא היה גדול מאוד בקבלה ובנסתר. הוא היה לו מגיד, איזה מלאך, שהיה מתגלה אליו, לפני 500 שנה אנחנו מדברים על קובלים של צפת, היה מתגלה אליו בלילות שבת, והיה אומר לו כל מיני דברים, ויש ספר שנקרא מגיד מישרים, אומר נגלה אליי ככה וככה, כל מיני דברים כאלה, היה גדול גם בחוכמה הפנימית, הוא לא מביא את זה להלכה בדרך כלל. אבל בבית יוסף בסימן ד' שעוסק בהלכות נטילת ידיים שחרית, הוא מסביר מהי אותה רוח רעה. והוא לא מסביר מעצמו, הוא מביא את ספר הזוהר. נגיד בעל פה, ואחרי זה נקרא את זה בפנים. אומר ספר הזוהר, כשאדם הולך לישון בלילה, מה אנחנו אומרים? צריך לומר את זה גם בקריאת שמה. בידך הפקיד רוחי בעת אישן. נכון? כשאדם הולך לישון, אז הוא מפקיד את הנשמה שלו, את הרוח שלו, ביד הקדוש ברוך הוא יולה למרום. אני חושב שזה סיפרתי לכם, שאני תמיד אומר לאנשים, גם אם אתם עייפים, תבואו לשיעור תורה. כי גם אם נרדמתם בשיעור תורה, יש בזה מעלה. למה יש בזה מעלה להירדם בשיעור תורה? כל פעם אדם בלילה, הנשמה עולה למעלה, שואלים אותה מאיפה הגעת? אני במיטה, ישנתי במיטה וזה וזה. אבל תארו לכם שהיא באה מתוך שיעור תורה, עולה למעלה, מאיפה הגעת? אני הייתי בשיעור תורה. או! איזה מדרגס. לא הגיע מהמיטה, הגיע משיעור תורה. אז גם להירדם, זה בסדר, בואי סי, הכל טוב. המאמץ של הבן אדם, יש בזה, טוב. עולה הנשמה למעלה. הגוף זה כלי. זה כלי שמחזיק את הנשמה. אם היא הולכת, אז הוא נהיה חלול. אז מה נכנס? אומר הזוהר, נכנסת אליו רוח רעה. זה ההזדמנות שלה להיכנס פנימה, כן? והיא נכנסת פנימה. ואז כשאדם בא להתעורר והנשמה יורדת חזרה, כמו שאנחנו אומרים, מודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי. זה מה שאנחנו אומרים, כל יום התפילה, על בסיס הדברים האלה, חוזרת הנשמה, דוחפת את הרוח רעה, והיא יוצאת, אבל היא נשארת בקצוות. מה זה בקצוות? באצבעות, בידיים. לכן אחרי שאנחנו לפעמים למשל קוצצים ציפורניים, מה צריך לעשות? טול ידיים. אדם הולך להסתפר. אחרי שאתה נוגע בשיער, אתה מוריד את השיער, זה גם, זה הקצוות של הבן אדם, שם הרוח רעה עוד יש לה קצת תפיסה. והרוח הזאת היא נמצאת בבוקר, ולכן צריך ליטול ידיים בשחרית, כדי לסלק את אותה רוח רעה. לא יודע בדיוק מה זה אומר, שאלו אותי, אני לא יודע להבחין בזה.
איך אתה נוטל ידיים כשאתה נמצא במיטה?
נמיטה, ואתה עדיין, אתה לא קם.
אז מבחינה מעשית יש כמה אפשרויות. עוד רגע, נראה, בסוף, כן. לא, אבל, לא, אדם יכול, א', אדם יכול לשים כיפה על הראש. לא, זה אין בעיה. אבל יכול, יש אנשים ששמים להם ליד המיטה, מין ערכה כזאת, עם נטלה וזה. כל אחד פה אני יכול לתת לו עצה. לא יודע איך זה יתקבל. אתם רוצים לשמח את האנשים שלכם? תקנו להם כזה נטלה, יש נטלה כזאת יפה, כסופה, עם זה כתוב על נטילת ידיים. פעם אמרתי למישהו יצא כזאת, הוא אמר לי, אתה יודע מה יהיה אם אני אעשה דבר כזה? אשתי תקום, תדרוך על הדבר הזה, ישפרו עליה כל המים, הלך, זה לא יצא, לא יצא טובה ולא זה. אז בסדר, כל אחד לפי החשבוינס שלו. אבל איך אפשר לשים ליד המיטה? עוד רגע נראה שגם אפשר ללכת לטעול בכיור, זה בסדר. ללכת דלת אמות, פחות מדלת אמות. בתוך הבית זה דלת אמות, כל הבית כולו, גם כן זה בסדר. נכון, הולך. להגיד מודה אני מותר לומר כי לא מזכירים את שם השם גם בלי זה, אין בזה שם השם, מודה אני מפניך, הולך נוטל ידיים, מתחיל את היום שלו. אנחנו נדבר על זה עוד רגע, עוד רגע נראה. ברמה העקרונית, אם אדם קם באמצע הלילה רגע לשירותים וחוזר לישון, וזה הקלו. אבל אם אדם קם בבוקר על מנה זה, קודם כל ייטול ידיו. ייטול ידיים ואז כן. ככה, ככה, בלי לברך, אחרי זה יעשה את הברכות, נכון, אחרי זה. עכשיו רגע, זה מה שהרוח ראה אומרת, מי שירצה, יראה את הדברים בספר הזוהר, בואו נמשיך, בסדר, נמשיך כדי שנספיק פה את הדברים, ראיתם את זה גם כן פה, והיה לזה תרגום, אבל זה מה שאומר ספר הזוהר, הרבה יותר שווה לקרוא אותו בפנים, כי באמת זה אותנטי, אבל תראו את זה בפנים וזה, וככה מסביר הבית יוסף, אבל כשאנחנו הולכים אל הראשונים, אנחנו רואים עוד שלושה טעמים, אחד מהם מאוד דומה לטעם של הזוהר, אבל עוד שלושה טעמים, למה תקנו נטילת ידיים שחרית. מי שמסכם את זה, זה אחד מגדולי האחרונים, קוראים לו הפרי מגדים, כתב ספר שנקרא פרי מגדים, על אור החיים בסימן ד' שם בלכון נטילת ידיים, והוא מסכם את הטעמים כפי שמופיע לפניכם במקור השביעי. בואו נעבור על הטעמים שהוא מביא, למה תקנו ליטול ידיים בשחרית בבוקר. טעם ראשון, טעמו של הראש, רבנו אשר, אחד משלושת עמודי ההוראה, שעל פיו פוסק השולחן ערוך את הלכותיו. אומר הראש לתפילה בנגע במתונף, והוא הדין במנחה ומתונפות מברך על נטילת ידיים. זה מה שאומר, מה רוצה לומר הראש? מה? נכון, נכון, נכון. או, עוד רגע נראה. אבל ברמת העיקרון אומר הראש, הסיבה שצריך לטעול לא רוח רע, אני לא יודע, כן רוח רע, לא מבין בדבר הזה, אני יודע דבר אחד. כשאדם הולך לישון בלילה, הידיים זזות, כל הזמן מתעסקות, ואתה לא יודע איפה הם נגעו. אולי נגעו במקומות המחוסים, אולי נגעו במקומות לא צנועים, אולי נגעו במקומות מלוכלכים. לכן, כשאתה בא לגשת לתפילה בבוקר, אתה צריך לנקות את זה, כי כמו שאדם נגע למשל בשירותים, היית בשירותים, כל יום כאלה, אתה צריך ליטול ידיים לפני התפילה. זה הטעם שלו, לא רוח רע, משום תינוף הידיים. עכשיו, תנו עצה לפי זה לחייל, שנמצא עכשיו בטנק בעזה, והוא לא יכול לצאת ליטול ידיים, מוריי ורבותיי, הוא לא יכול לעמוד על הצריח, הוא נמצא שם, ישן שם, אוכל שם, הכל בתוך התא שלו. תנו עצה לטנקיסט כזה עכשיו בעזה, איך או מה הוא יעשה לפי הראש, תנו לו עצה. ואל תגידו לי, לא ישן. חייב לשאול. כפפות, מצוין, כפפות. בין שיש לך כפפות. אז גם אם נגעו, עשו על ידיים שלך, אין בעיה, האצבעות לא נגעו. ואז לפי הראש... אין סיבה ליטול ידיים שחרית, מצוין, יצא טובה. אבל מה לעשות שלא נפסקה הלכה רק כמו הראש, ושיש טעמים נוספים, כפי שמבואר עכשיו, אומר הרשב"א, גם אחד מגדולי הראשונים. כן, מקור 7, ב'. דתפילת שחרית היא ממקום עבודת המקדש, וצריך להתקדש, ומפה התחלנו את הדברים שלנו, ככהן מכיור ונעשה בריאה חדשה. כלומר, מה הוא אומר? זה לא קשור עם הידיים שלך נגעו במקומות מתונפים. זה גם לא קשור לרוח רעה. אלא למה זה קשור? אתה בא לבית הכנסת. אתה בא לבית הכנסת, ואתה עכשיו מתחיל תפילת שחרית, זה כמו הכהן שמתחיל לעבוד בבית המקדש. כמו שהוא לפני העבודה שלו היה צריך להתקדש, ככה אתה באופן דומה וממילא יוצא שהנטילת ידיים שיש בבתי הכנסיות שלנו, בבתי המדרשות שלנו, זה ממש כמו הכיור בבית המקדש, ואתה עכשיו שוטף את הידיים שלך לפני התפילה. מה יוצא לפי הרשב"א? שזה לא משהו שאתה צריך להיות לחוץ עליו ליד המיטה. אלא אתה צריך לדאוג שזה יהיה לפני תפילת שחרית. אבל אם קמת בשבת ב-6 בבוקר, ותפילת שחרית ב-8 וחצי, ב-8, ב-9 וחצי, לא יודע, יש פה הרבה מניינים, אני יודע גם מאוחרים, אז אתה צריך ליטול ידיים רק לפני התפילה. והוא לא דיבר על רוח רעה. עוד רגע נראה עוד כמה נפקמינות. בסדר, זה שיטת הרשב"א. אומר האורחות חיים, שזה גם כן אחד מהראשונים, הוא מסביר משהו דומה לרוח רעה, אבל הוא אומר ככה. הוא מביא את הגמרא בשבת, והוא אומר שיש רוח רעה ששורה בלילה על הידיים. במה הוא שונה מהבית יוסף מהזוהר הקדוש? הוא אומר שזה לא דין שתלוי בשינה, אלא זה תלוי בלילה. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש אנשים, שלחה לי אישה שאלה לפני כמה ימים, היא אמרה לי, היא שאלה אם מותר לה לקרוא תהילים בלילה. למה היא שאלה את השאלה הזאת? כי יש כזה אמירה שבלילה, נכון, שבלילה לא עוסקים בתורה שבכתב, כי זה זמן של דין, והתורה שבכתב זה גם כן דין, ותורה שבעל פה זה חסד. אמרתי לה, לגבירתי, יש זמן אחר לקרוא תהילים? אז היא אמרה לי, לא, זה הזמן היחיד. אמרתי לה, טוב, עדיף שתקראי תהילים, למרות שעל פי קבלה וזה וזה, מאשר שתשבי בתלה. בסדר. אבל למה לא לומדים? לילה זה דין. לילה זה זמן שיש בו חושך. שולטים בו דברים רעים, כל מיני דברים כאלה, ומעצם הלילה כבר חלה רוח רעה. לעומת זאת, לפי הזוהר הקדוש, זה תלוי דווקא במה? בשינה. מה ההבדל ביניהם יהיה למשל ליל? או מי שישן בצהריים, שינה ארוכה, לפי הבית יוסף, לפי הבית יוסף הוא ישן, אז כנראה יש לו רוח רעה. ולפי האורחות חיים, שהוא ישן אמנם, אבל זה ביום, וביום אין רוחה. ומה אתם אומרים על ליל שבועות? אם נשארנו ערים כל הלילה? או, בדיוק, לפי הבית יוסף, שאומר שזה דווקא תולוי בשינה, תמיד נכון בשבועות בבוקר מחפשים את הקורבן פסח, את קורבן הפסח, אמרו שזה שבועות, כן. עכשיו תורי אנשים, הם כל הפנים שלהם, הם ישנו, אתה בטוח, אין לך ספק שהוא הרביץ שם איזה, אני לפעמים אני עומד במחילה, אבל אני עומד בשיעורים, עובר מכל מקום, אני רואה אנשים, כבר לא נעים בסביבם, אני אפילו מתנצל לפעמים באושן הרבה, כשאני מעביר, אז הרבה פעמים זה בתוך מקומות סגורים, לא בתוך סוכה, אני מתנצל על זה שאני גורם לאנשים להירדם ולא בסוכה. כן, אסור, כן. אבל אתה רואה בן אדם, הרביץ כל השיעור שלך שינה, אתה אומר, יש פה מישהו שישן חצי שעה שיכול להגיד, כולם מסתכלים לכל הצדדים. לא, אני אומר לך, פעמיים זמן שעול. כולם מסתכלים, לא משנה. אז לפי הבית יוסף, אם לא ישנת, אתה לא צריך ברך. לפי אורחות חיים, זה תלוי בלילה. עברת את הלילה, אז אתה צריך ליטול ידיים. בסדר? זה הבדלים בנפקמין או בדברים, והנה פה הבאתי בהמשך כמה דברים לשאלות לפניכם, אז זה מה שדיברנו על מי שהיה נאור כל הלילה, לפי הרשב"א למשל, זה לא קשור ללילה, זה לא קשור לרוח הרע, זה קשור לתפילת שחרית. כיוון שאתה בא להתפלל תפילת שחרית, אתה צריך ליטול ידיים. לפי הראש,
מי שלא
מתפלל שחרית, כנראה לא יתעסק עם ליטול ידיים או לא, אבל לפי הראש שמדבר על תינוף, אז אם היית עקרונית, לא תנפת את הידיים, אתה לא צריך ליטול ידיים. מי שישן ביום שינה ארוכה, זה גם כן בדיוק מה שהסברנו, כן? אתם כולם מבינים את הדבר הזה. לשאר התפילות, האם צריך? לפי הראש דיבר על זה שהידיים מטונפות, אז אם בן אדם באמת תנפת הידיים שלו, צריך גם לפני תפילת מנחה. לעומת זאת, לפי הרשב"א, שזה רק כנגד הכהנים, מתי הכהנים היו עושים את זה? רק בבוקר, פעם אחת. אז לא צריך לשאר התפילות. וכן הלאה וכן הלאה, מי שישן בלילה עם כפפות, דיברנו על זה, זה ההבדל בין הראש לשם. בסדר, אז הנה אתם רואים משהו מאוד מעניין. יש לנו הלכה, אבל הטעמים שלה הם מאוד משמעותיים לכל מיני פינות. והטעם יכול להכריע האם במצבים קיצוניים כאלה ואחרים או שונים, חייל בצבא וחייבים לברך או לא, למעשה אנחנו חוששים לכל השיטות. ולכן גם חייל שנמצא בטנק, עדיף אם אין לו אפשרות שיעשה עם כפפות. כי אם אין לו אפשרות, פחות שיצא לפי שיטת הראש. אבל עקרונית אנחנו חוששים, גם אם ישנו עם כפפות, ניטול ידיים בגלל הרשב"א, בגלל הרוח הרעה, גם אדם אחרי שינת יום לא יברך, אבל ניטול ידיו אחרי שינת יום מפני רוח רעה, וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שהגדרים, זה המחלוקת בטעמים, ועכשיו אני רוצה לדבר על עוד שני דברים, ברשותכם. אחד, שאלה מאוד מצויה, אדם שקם באמצע הלילה, רגע הולך, מסתובב, מתעסק, אישה שהולכת להעניק, והיא כולה הפוצה, מניקה וחוזרת אחרי כן למיטה שלה, חייבת בנטילת ידיים או לא? ואני לא צריך להגיד לכם שבמיוחד מי שיודע ששם ליד המיטה שלו, אני ירושלמי, ואתם יודעים, ירושלים יקרה, אתה שם ידיים, אתה שם ליד המיטה מים, המים קפואים בבוקר, אתה כולך ככה וזה, לעשות נטילת ידיים למי שיתעורר באמצע הלילה רגע שצריך שנייה לשירותים וליטול ידיים שלו, זה מאיר אותו, שזה יהיה לו קשה לחזור, האם חייבים ליטול ידיים או לא? אז יש בזה דיונים, ובוא נקרא את הפסקי התשובות מה הוא מביא במקור השמיני. אני חושב שהלשון שלו מדויקת בבורה. אומר ככה לגבי הדבר הזה של נטילת ידיים באמצע הלילה. מלשון דברי המשנה ברורה משמע שהקפידה דווקא כשהוא לא רוצה לישון עוד, אז חייב. אבל לא כשמקיץ באמצע שנתו על מנת לחזור ולהירדם. כן, אז הוא אומר שאין חובה. ועוד מצינו להתיר אפילו לרד ממיטתו לעשות צרכיו, כיוון שדעתו לחזור לישון, זה לא נחשב כאילו הוא קם עדיין. ועדיין לא על השחר, אין קפידה ברוח רעה. בסדר, אז לכן הוא אומר להקל. אמנם, למעשה, בגלל חומרה דברי הזוהר הקדוש, מי שיכול, עדיף שיקפיד ביטול ידיים, אבל בעצם מעיקר הדין אין חובה. מי שרוצה להחמיר בזה, תבוא לברכה, זה יפה, זה חשוב, מעיקר הדין אין חובה. מה? ברכת
אשר עצר באמצע הלילה.
שיברך אם הוא יכול, אם לא שיברך בבוקר. בברכה שלו בבוקר, גם כן. עכשיו, הדבר האחרון, למה מקלים היום יותר בדין הזה של רוח רעה? ופה יש סיפור מבהיל ביותר, סיפור מבהיל ביותר, על אחד שעשה במסירות נפש למען עם ישראל, שהוא היה, קראו לו הגרף פוטוצקי, והוא היה גר צדק שהתגייר, והוא היה שייך למשפחה, כן, הוא היה שייך למשפחה עשירה ומשפחת מלוכה, וכולם רצו שהוא ימשיך שם את הדרך, ורצו אפילו למנות אותו למלך, והוא באיזשהו שלב החליט שהוא מתגייר והופך להיות יהודי. וכל בני המשפחה שלו ואימא שלו וכולם באו ובחו לו, אמרו לו, איך אתה עושה לנו את הבושות האלה? אז הנצרות הייתה בשיאה, ואיך אתה עושה לנו ואתה הולך להיות יהודי? ולא רצו, בגלל שאהבו אותו ובגלל שהוא המשפחה כזאת חשובה, לא רצו להרוג אותו מהר, וניסו לשדל אותו ולעני אותו וירושה וכספי וזה, ולא עזר. עד שבסוף, אחרי הרבה עינויים וצרות, לקחו אותו והעלו אותו למוקד לשריפה. הוא נשרף והוא נקבר, האפר שלו נקבר ונטמן, ואתם יודעים מי קבור לידו? מי ביקש? הגאון מווילנה. הייתם שמה? הייתם שמה? אני לא הייתי, הראו לי תמונה. היית שמה? קבר הגאון מווילנה, נכון, רשום, קבר הגר"א, וכתוב למטה ואפרו של אברהם גר הצדק. זה האפרו, זה הגרף פוטוצקי. אבל זה, מה זה שייך אלינו? מה אני באתי לספר פה מייסס? עוד רגע תראו מה אומר שלמה זלמן אוירבך, שקרה באותם רגעים שהעלו אותו על המוקד ושרפו אותו, תראו מה קרה לרוח הרעה. משהו קרה לה. אז בואו נראה קודם כל את תיאור הדברים על ידי רבי יעקב עמדין, שהוא כותב ככה במקור התשיעי. מה הרע בימינו לפני איזה שנים בווילנה? ראש מדינת ליטא, כן, הוא היה כנראה אחד הראשים שם, שנתגייר שר גדול מגזע פוטוצקה, ותפסו וחבשו ימים רבים בחושבם שיחזור לדתם. ניסו לעשות לו כל מיני דברים, שמו אותו בכלא וזה. ואף על פי שהיה יודע כי לא ימלט מעשות בו איסורים קשים ומיתה אכזרית, הוא ידע שהסוף שלו יהיה מר. הוא עם עודנו לא ישוב, והם היו חפצים להצילו ממוות ומעונש קשה ומר ממוות, שהיה מעוטד לו אם יעמוד בדעתו, כן, שלא רצו, ולא פנה עליהם, ולא לתחינת אמו, לא חשב גזומם, ולא תאבד וחשק הנעת עולמם. לא הלך אחריהם עם כל הפיתויים, עם כל הדברים, עם כל התחינות, עם כל הבכי של בני המשפחה. לא הקשיב להם, לא פחד ולא דאג למות בכל האיסורים המרים שעשו לו. ואחר שהמתינו לו זמן רב, כי חסו עליו מאוד לכבוד משפחתו, היה משפחה שהוא חשובה, לא רצו להשפיל אותו, לא רצו לפגוע במשפחה, והוא להג לכל פיתויי הכמורים המדברים אליו יום יום כמנהגם ברוב דבריהם, בייחוד לשר חשוב שכל הזמן ניסה, ובחר מוות ארוך וערוך לפניו עם איסורים אכזרים ראשוניים מאוד מחיי עולם עובר, קיבל וסבל הכל מאהבה ומת על קידוש השם, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. זה סיפור באמת יוצא דופן, אבל איך הוא קשור לרוח הרעה? מה זה קשור? אומר רב שלמה זלמן אוירבך בספר מנחת שלמה, דבר פלא פלאי, בוא נקרא אותו מבפנים, כי חייבים לראות אותו בפנים כדי להאמין. אמר רבנו רב שלמה זלמן, ששמע מזקני ירושלים, במקור העשירי, בסוף למטה, שקבלה בידם, כלומר מסורת, איש מפי איש עד הגרח מוולוז'ן. מי היה רב חיים מוולוז'ן תלמיד? תלמיד הגרא, תלמידו המובהק של הגרא. כלומר, מה שנקרא קשר ישיר עד הגרא, עד הסיפור הזה, ששמע מרבנו הגרא, שקבעו ליד האפר של אותו גר צדק, שבשעה שנשרף גר הצדק הקדוש אברהם בן אברהם על קדושת השם ביום ב' של חג שבועות שנת תקופתת, בקש שלבת אש ממערת המכפלה והסיטרה אחרה, היצר הרע, הרוח הרעה, איבדה מכוחה, כי הוא בא מהסיטרה אחרה, הוא בא מהשיא של הנצרות, מהשיא של התומה, הוא הגיע והוא קידש שם, והוא התרומם, ואיבדה מכוחה, ובאותה שעה נחלשה תומת ידיים של שחרי. מה זה אומר?
הנפקמינה.
הנפקמינה היא למשל שמקלים, נחלשה, לא יודע להגיד לך, זה, יש ילדים משחקים, יש לו חיים, 90% חיים, אחרי זה פוגעים בו קצת, יש לו 70%, לא יודע, נחלשה, כפשוטו, ירדה הכוח שלה, אבל עדיין קיימת. כלומר, היא עדיין קיימת, זה נפקמינה, למשל, שמקלים היום שיכול ללכת ליטול ידיו, לא ממש ליד המיטה, אלא יכול ללכת לכיור או דברים כאלה. זה כולה. לא שלא צריך ליטול ידיים בכלל, אבל בכל מיני ספקות, בכל מיני כולות, אפשר לסמוך על דעות יותר מקולות בגלל הדבר הזה, למשל, שזה לא יהיה בסמוך למיטתו, אלא במקום אחר. אז מה ראינו פה? ראינו פה על החשיבות של נטילת ידיים, שחרית, כמה צריך להשתדל להקפידה. זה בא ונובע לפי הרשב"א ועוד מהראשונים, מהמצווה שקראנו עליה בפרשה, על הנושא של רחיצת הידיים של הכהנים ורחצו ידיהם ברגליהם ולא ימותו, ועכשיו אנחנו מבינים למה זה כל כך חמור ולא ימותו, כן? וראינו שמשהו נחלש בדבר הזה מתוך מסירות הנפש של אברהם בן אברהם, גר הצדק שבאמת בפלא פלאים קרה הדבר הזה. זה מה שרצינו לומר היום, ולסיום על הפרשה שלנו, פרשת השבוע, אז דיברנו על הנושא הזה, פרשת והקל מגיעה וחוזרת עוד פעם. חוזרת עוד פעם, עד כדי כך שאפילו רשי כבר נגמר לו הפירושים. כן, נגמר לו הדיו. אין לו מה לפרש, כי הוא אומר, הכל כבר פירשתי, הדברים ברורים. והשאלה הגדולה היא, למה התורה מאוד מאוד מעריכה במאות של פסוקים על בניית המשכן וחוזרת, ולעומת זאת, כשהיא מדברת למשל על בריאת העולם, אם נותן לזה פרק, אולי שני פרקים, יש איזשהו פער כזה גדול שמעריכים לדבר, כן? והתשובה הזאת היא, שמעתי אותה, מאוד מאוד מעניינת, ואומרת ככה, זה שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם, זה דבר שכולנו, אם אנחנו מאמינים בבורא עולם, אנחנו יכולים לקבל שהוא יכול לברוא עולם. אבל זה שאנחנו, בני האדם, יכולים לבנות פה בארץ בית להשם, משכן שתשרה בו השכינה, זה חידוש אדיר שאין כדוגמתו. להוריד את הקדוש ברוך הוא שיחול וישרה פה בארץ, זה חידוש גדול. זה עניינו של המשכן מלשון שכינה, שהיא באה ויורדת וחלה כאן במציאות, ולכן התורה, על זה שהקדוש ברוך הוא בורא לא צריך להאריך. אבל זה שאנחנו בונים בית להשם, שהוא נמצא ויורד בו, חוזרים ואומרים לנו, וזה המשימה שלנו. המשימה שלנו בחיים זה להיות אנשים שהם אנשי קודש טיעון לי, כמו שאמר הרבי מקוצק. מה זה אנשי קודש טיעון לי? אמר הרבי מקוצק, מלאכים יש לקדוש ברוך הוא מספיק בשמיים, יש לו שרפים, אופנים, חיות הקודש. אבל אנשי קודש זה אנשים שחיים במציאות חומרית. אנשים כמוכם טובים וישרים שמתפרנסים ועמלים לפרנסתם וחיים את החיים, אבל יודעים להקדיש זמן לקודש, יודעים להקדיש זמן לתורה, יודעים ללכת לאור ההלכה, לאור התורה, לאור המצוות, וככה הם מורידים את אור השם שלא יהיה רק שם בשמיים, אלא נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. רבי חנניה, בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.